קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור היום ישלים עניין אחד של סעודה שלישית, ונעבור בענייני מוצאי שבת, במיוחד ענייני הבדלה. בסעודה שלישית מברכים ברכת המזון. אחרי ברכת המזון, אסור לאכול שום דבר, לא לשתות יין או שאר משקים, יש דיון אם מותר לשתות מים, אבל שאר משקים בוודאי אסור לשתות, עד הבדלה. אם כן, יש בעיה מה לעשות עם כוס של ברכת המזון. אנשים שמדקדקים לברך על הכוס, מצד אחד זה קשור לברכת המזון, מצד שני, זה אחרי ברכת המזון, ושותים בין סעודה שלישית, גמר סעודה, לבין הבדלה. כמובן, הכוונה כשגומרים סעודה שלישית, אחרי זמן השקיעה, צאת הכוכבים. המגן אברהם פוסק שסימן ריש צד יתת, סיף זין, שמן הדין מותר לשתות כוס של ברכת המזון, אבל זה באמת תלוי, אם בן אדם מקפיד תמיד לברך על הכוס ושותה מן הכוס, ממילא זה אצלו חלק מברכת המזון. אבל נדמה לי שרוב הציבור אינו מקפיד לברך תמיד על הכוס, רק לפעמים כשמזדמן, כשאתה נמצא בסעודה, בישיבה למשל, מקפידים לברך על הכוס. אבל בבית אני לא מברך בדרך כלל על הכוס. ממילא, בזמן שאני נמצא בסעודה שלישית בישיבה, המזמן בדרך כלל משאיר את הכוס לעניין ההבדלה. אבל מה קורה בזמן שיש שבע ברכות בסעודה שלישית? אז הבעיה יותר חריפה. מצד אחד, שבע ברכות כוללות גם כן ברכת ברפי הגפן. אם מברכים ברכת הגפן, נכון צריכים לשתות. אם נשמיט את הברכה, אז אין כאן שבע ברכות. בהנהגות הגרח, מנהגים מהגרח, כתוב שרב חיים סיפר שהנציב והחותנו של הגרח, רפאל שפירא, הוא המחבר של ספר תורת רפאל, הידוע בשם הצדיק השותק, דר שווייגר. היה תמיד חכם ידוע. וגם הנציב וגם רב רפאל, היינו הגיעים לשתות מכוס של שבע ברכות. ואם נלך בדרכו של המגן אברהם, נסביר כך, שהרי אם הכוס הוא באמת חובה, מותר לשתות אותו. רק בן אדם שבדרך כלל אינו מקפיד לשתות כוס של ברכת המזון, הוא לא מקפיד לברך על הכוס, אז בשבילו זה לא כל כך חובה. אבל בסעודת נשואין, בסעודת שבע ברכות, הרי כך תמיד נוהגים. נכון שאני לא נוהג כל שבת, אבל כל שבת שיש בשבע ברכות, כל יום שיש בשבע ברכות, אני מקמיר. אני כן שותה את הכוס. אם כן, ראוי לשתות את הכוס, גם עכשיו, בספר בשם מנהג ישראל תורה, הוא מביא שהצדיק הבעל יתיב לייף והבן שלו בעל קדושת יום טוב, היו שותים, המברך היה שותה, וגם היו נותנים לקלה, אבל לא נתנו לחתן. והם נמקו את זה שהמברך הרי הוא צריך לשתות. והקלה, יש דעה שאישה פטורה מהבדלה. אנחנו עוד נגיע לדין הזה אם ירצה השם היום. אבל החתן בוודאי חייב בהבדלה. היות שהחתן בוודאי חייב בהבדלה, אינו ראוי שהוא ישתה מכוס, אפילו כוס של ברכה, לפני ההבדלה. אבל לצרף לזה גם יש דעה שנשים פטורות מהבדלה, ומילא היא יכולה לשתות לפני כן. הוא מביא עוד דעה של חוכמת שלמה, שלא יברכו על הכוס. יש ספר יפה, שכולל בתוכו כל המנהגים וכל עניינים של שבע ברכות, ספר בשם סוב הסמכות של רבשראי דבליצקי מבני ברק, והוא שם מביא שיטות שונות, דעה כזאת, דעה אחרת, מגוון של דעות, מה לעשות עם הכוס של שבע ברכות בסעודה שלישית. אני זוכר, כשהבת שלי התחתנה, רצינו לצרף את הישיבה, את בני הישיבה, לשמחה. להזמין את כולם לחתונה, בשבילי זה היה בלתי אפשרי. אבל החלטתי שנעשה שבע ברכות בישיבה, בסעודה שלישית. הרי הסעודה קיימת, רק הוספתי כמה צ'ופרים, שהחבר'ה ירגישו שזה לא סעודה שלישית רגילה, וישמחו לשמח אותנו, לשמח איתנו. אז שאלתי את ראשי הישיבה, הרב ליכטנשטיין, שיבדל לחיים טובים, ואת הרב עמיטל, זכרונו לברכה. מה לעשות בכל של ברכה? מי שמכיר את דרכו של הישיבה, יודע שבשבת, שבדיוק מצא שבת זה ראש חודש, ואז יש בעיה בברכת המזון. הרי אנחנו מעריכים סעודה שלישית, ומברכים ברכת המזון הרבה אחרי צאת הכוכבים. אז האם רצוי להגיד רצי? האם רצוי להגיד יאללה ויבוא? שמה אומרים את שניהם. יש כזה ויכוח גדול באחרונים. כשהרב ליכטנשטיין הוא נמצא שם בשבת כזאת, אז הוא ממליץ, וכך נוהגים, שאוכלים מוקדם, מברכים ברכת המזון לפני השקיעה, ואז אין בעיה, ודאי אומרים רצי, ולא אומרים יאללה ויבוא. ואחר כך הרב ליכטנשטיין מעביר שיחה, עד מוצאי שבת. אבל כבר ברכו ברכת המזון, שלא כהרגלו בכל שבתות השנה, שהשיחה היא לפני ברכת המזון. אבל ככה מתחמקים מהבעיה. אז הרב ליכטנשטיין הציע לי, כנ"ל, תקבע סעודה שלישית קצת יותר מוקדם מהרגיל, תברך ברכת המזון לפני השקיעה ואז תשתה מהכוס, ואחר כך תעביר שיחה, הוא אמר ששניהם, שני ראש הישיבה לא יגיעו בשבת זו לישיבה, ואני אחראי, ואני כך יכול לנהוג, להעביר את השיחה אחרי ברכת המזון. הרב עמיטל היה שם, וכדרכו הוא אמר לי, בנימין, יש הרבה הרבה שיטות, כל מה שתפסוק זה בסדר. אם תפסוק לא לברך, לא מברכים, אם תפסוק לברך, יש שיטה כזאת, אם תפסוק מי ישתה, זאת ישתה, הוא ישתה, הם ישתו, כל האפשרויות פתוחות. דבר אחד אני מבקש, אל תעשה מה שהרב ליכטנשטיין אוהב לעשות, להתחמק, תפסוק. לא משנה מה שתפסוק, העיקר תפסוק, תכריע הלכה. הסיפור הזה הוא מעניין להראות דוגמה של הבדל בין ראש ישיבה שהוא יותר אוהב צד עיוני, אינו אוהב להכריע בהלכות, ובן אדם שהוא יותר נוטה לפסק הלכה ואוהב להכריע. חכמי הקבלה אומרים שספק זה גמטיר עמלק. מי שמשאיר ספק, אינו מכריע, זה גדר של קריאות כמו שעמלי קרחה בדרך. ולכן עדיף להכריע בשאלה הזאת. ואני אכן נחרתי לפי המנהג שרק אחר כך נודע לי שזה מנהגו של רב חיים, לברך ברבי הגוון ולשתות מן הכוס. נעבור קצת לענייני הבדלה. קודם כל, יש לדון אם הבדלה אומרים אותה מעומד או מיושב. בספר הליכות הגרח כתוב שהגרח היה נוהג לעמוד. והם נמקו את זה, והם הסבירו שבורי פר הגפן של ההבדלה, זה לא חלק אינטגרלי מהבדלה. עיקר הבדלה זה ברכת המצווה. היות שזה ברכת המצווה, ראוי לברך ברכת המצווה בעמידה. והוא הביא תשובת רש"י שמובאת בספר הפרדס. אחד שלא שמע ברכת פרי הגפן בהבדלה, הוא יצא. הברכה הזאת אינה מעצם ההבדלה. מעניין שהרב שכטר בספרו על ברכות המצווה בספר ארץ הצבי מביא דיון שלם בקשר להבדל בין קידוש לבין הבדלה. עד כמה שראיתי שם הוא לא מציין שיש הבדל אם עומדים או יושבים. אבל עצם הדיון מובא שם בהסבר. הוא מביא קודם כל שברכת יין של ההבדלה היא ברכת הנהנים ולא חלק עצמי מן ההבדלה. רק בהבדלה זה נכון. אבל בקידוש יש לומר דהב יברכת היין חלק עצמי מן הקידוש. והוא מסביר, כדרכו, מביא ממורנו הרב סולובייצ'יק להסביר את הרעיון הזה, והוא מביא תוספות במסכת ברכות, דף מ"ג. תוספות אומר שמעיקר הדין יש להמבדיל וגם להשומעים לשב בשעת הבדלה. למה? בגלל שבזמן שיושבים זה נחשב קביעות. הרב שכטר הפנה אותנו לספר ברכת ראש, שמסביר שהכוונה של תוספות זה במקרה שהשומעים ישתו מן היין. דהרי רק לצאת ידי חיוב חובת ברכת הבדלה, למה צריכים להסיף? הרב שכטר גם הביא את החזון איש, שהקשר לתוספות ואמר, אם לא צריכים שכל אחד ישתה, למה צריכים לשבת? אם יושבים, זה נחשב קביעות, ואפשר להוציא בשתייה, אבל הרי לא יושבים. לא שותים. אמרו, למה צריכים לשבת? אז כנראה שתוספות חושב, כמו שהסברנו, שאם לא שותים, אז לא צריכים באמת לשבת. רק כשרוצים לשבת, אז צריכים קביעות. מעניין שהרב שטרנבוך מביא בספרו תשובות והנהגות, חלק א', שיש מנהגים שונים בקידוש והבדלה. ובין השאר הוא כותב ששיטת הגרא אינה ברורה. הוא מביא שרב חיים וולוז'ינר עמד בשעת הבדלה וכותב שכך הוא בעצמו ראה שהגרא עמד. בקידוש הגרא ישב, אבל בהבדלה כנראה שהוא עמד. והוא גם הביא ראיה לזה מביאור הגרא ברכות תפילין, סימן חפי. שמה יש דיון ברמה אם מניחים תפילין בעמידה או בישיבה. הרמה מביא מנהג שתפילין של יד מניחים בישיבה, ותפילין של ראש מניחים בעמידה. אחר כך הרמה אומר, אבל מנהג שלנו, מנהג האשכנזים, המנהג הראשון יסודו בספר אגור שמצטט את הזוהר, וכך כנראה נוהגים על פי קבלה. אבל מנהג האשכנז להניח גם תפילין צויית וגם תפילין שלוש בעמידה. ושם הגר"א כותב שיש שלושה דברים, שלוש מצוות, שאנחנו נוהגים דווקא לעמוד. והוא אומר ספירת העומר, שמברכים ספירת העומר, ציצית ותפילין. ובכל אחד מהם כתוב לכם. וספרתם לכם עם אחרת השבת, ועשו להם ציצית, גדינים תעשה לך, והיו לך לאות. אז במקום שכתוב לכם, אז צריכים לעמוד. אני לא יודע בדיוק להסביר את הנקודה הזאת, אבל זה מה שכתוב שם בביור הגר"א. והוא ממשיך, וכנראה זה המנהג של הבדלה גם כן. בגלל שכתוב, והבדלתם לכם. אמנם זה לא קשור להבדלה של מוצאי שבת, אבל בזמן שכתוב, הבדלתם לכם, אז הגר"א רואה בזה רמז או סימן, שההבדלה היא גם צריכה להיות בעמידה, כמו כל המקומות האחרים שציינתי, שכתוב בהם, לכם הם בעמידה. הרב שמבוך בעצמו ממשיך ומבאר שהוא עומד. והוא אומר שבסופו של דבר זה היה מנהג אבא שלו. הוא מסביר הבדלים בין קידוש לזה, בגלל ההבדלה וכו'. אבל דומני שיש מקום להסביר שדבר שהזכרנו אותו לא פעם אחת ולא פעמיים. יש דברים שמנהג משפחה קובע. בעניין כזה שיש פנים לכאן, פנים לכאן, יש מקום להסביר שמבדילים בעמידה. ויש, בגלל שזה ביחד, מעין ביחד המצווה ולא ביחד הנעים. מצד שני, תוספות סובר בפשטות של יושבים עם כל ההסברים שאמרנו בתוספות. אז לכאורה, מנהג משפחה קובע וצריכים לעשות כמו שעשו במשפחה. עוד מנהג שקשור להבדלה זה לעניין מנהג נשים שלא לשתות מן היין. כשאני הייתי ילד, אני זוכר שהיו אומרים לי שנשים אינם שותות מהבדלה, וזה בגלל שהן עלולות לגדל זקן, אם שותות מהבדלה. כמובן, זה לא מצאנו כזה דבר בעולם ההלכה, ולאף לא בספר מנהגים שאני חיפשתי, אבל כן מצאתי דיון שלם בקשר למנהג הזה, בספר של הרב דבורקס, בשבילי המנהג. יש לו כמה וכמה כרכים על מנהגים שונים, ויש כמה מן הכרכים הם בעיקר על מנהגי שבת ויום טוב. בחלק ג' יש לו דיון שלם, והוא מביא טעמים שכנראה קשורים לעולם הקבלה. הוא מביא את המגן אברהם בסימן ריש סליבב, שמצטט את השאלה הקדוש, שיש לנו קבלה, מסורת, דעה אחת כזאת נמצאת בגמרא בברכות, דף מם, שהעץ שחטא בו אדם הראשון היה גפן. חווה סחטה ענבים ונתנה לו. היות שהתכוונה להבדיל מאדם על ידי היין, אז המנהג הוא שאין אנשים תואמות יין של הבדלה. העירו שאם כן למה נהגו לשתות יין של קידוש, והסבירו שמה שציטטתי הוא די מדויק. ניסו להבדיל מאדם. אז אם להבדיל זה רק קשור ליין של הבדלה ולא ליין של קידוש. ויש נימוקים שונים שמבוססים על עולם של מחשבה וקבלה ומסורת. אבל הרב דבורקס מביא תשובה של הרב ציפי אסר פרנק בהר צבי, שהוא דן שם ומתווכח עם הערה של רבי סל זלמן. רבי סל זלמן הציע שיש מחלוקת אם נשים חייבות בהבדלה. לכאורה, לפי הרמב״ם, הבדלה היא דאורייתא. הרי הרמב״ם למד שזכות יום השבת לקדשו, פירושו לקדש את השבת ולהבדיל במוצאי שבת. אז הבדלה וקידוש כלולות יחד בתוך המצווה של זכות יום השבת לקדשו. ממילא, נשים חייבות בהבדלה. ואפילו אם תגיד שהבדלה זה דרבנן כמו רוב הראשונים, הרי בכל אופן זה דין של שבת, ונשים חייבות בכל הדינים של שבת. יש מקום רק לבעל דין להתווכח ולהגיד שאישה פטורה מהבדלה, בגלל שזה בכלל לא דין של שבת, זה דין של מוצאי שבת. ואם זה דין של מוצאי שבת, אז מצוות עשה שהזמן גם, ונשים פטורות. בגלל שיש מקום להגיד כך, ואכן יש פוסקים שטענו שאישה פטורה מהבדלה, ממילא כשהגבר מבדיל ואומר ברפי הגפן, האישה אומרת אמן. אחר כך אומרים שלוש ברכות נוספות, אש, בסמים והבדלה. והאישה אומרת אמן על שלושתם. ממילא, אם אתה חייב בהבדלה, אז חכמים תקנו נוסח הבדלה בצורה כזאת, ולמרות שיש הפסק בין ברפי הגפן לבין הבדלה, מותר לך לשתות, זה לא נחשב הפסק, בגלל שזה עניין של הבדלה, כמו, או דומה לקידוש, שמברכים ברפי הגפן, אחר כך מקדשים, בליל שבת, ומותר לשתות, זה חלק מהקידוש. אבל היות שנשים לכל פחות לפי דעה אחת אינה חייבת בהבדלה, זה הפסק, ולכן לא תשתה מכוס מיין. רבי סזלמן כך צוטט בספר ארץ הצבי, בספר הר צבי. אבל הרצי פסח פרנק בתשובה שם התווכח איתו, ואמר שהרי למעשה נשים כן חייבות להבדיל. קודם כל, רוב הפוסקים חושבים שנשים חייבות להבדיל. ואפילו אם תגיד שיש שיטה שהיא לא חייבת, הרי רוב הפוסקים כך חושבים, לוחה פחות מספק, היא חייבת להבדיל. והוא אומר, גם חיוב מספק נחשב לחיוב גמור. ואם כן, עניית המין לא נחשבת הפסק. הרב שכטר, בספרו בעקבי הצון, מביא את הסיפור הזה, שביסו זלמן, אבל מעניין שהוא לא מצטט את התשובה של הר צבי, הוא מצטט שהוא שמע את הדברים מתוך הנכד, מהנכד של רביסו זלמן, מרב שניאור קוטלר. ואף דן בזה לעניין מקומות אחרים. קודם כל הוא מביא את כל החשבון שהסברנו עכשיו, ואחר כך הוא מביא שאם אנחנו נקבל את ההנחה של ביסו זלמן, ודרך אגב הרב שכטר מתייחס להערה של רב צבי פסח פרנק, למרות שהוא לא מביא את זה בשמו, אבל הוא מביא שאומנם לכתחילה אנחנו מחמירים לדון זה כספק הדדינה, אפילו שמעיקר הדין אנחנו פוסקים שנשים חייבות, אבל לכתחילה אולי יש לחשוש לעניין ההפסק. אז הרב שניאור קוטלר המשיך ואמר שלפי החשבון הזה יוצא שגם בברכת האירוסין יש מקום להסביר שיש בעיה שאישה תשתה מהכוס של האירוסין, שהרי יש דעות שברכת האירוסין זה חיוב על החתן. על מי שעושה את המצווה, מי שמקיים את המצווה, צריך לברך. ולא נדון כרגע בברכת האירוסין, אבל מספיק שיש שיטה שהחתן חייב לברך את הברכה הזאת. יש מקום גדול לדון איך הרב מסעדי גדושין יכול להוציא אותו, אבל זה לא ענייננו. אבל אם החיוב על החתן, אולי החיוב איננו על הקלה. ממילא כשמוציאים את החתן בברכת ברכת הגפן, ברכת האירוסין קשורה בצורה חזקה מאוד לברכה הזאת, ובי הגפן, ברכת האירוסין ביחד, אז לא נחשב הפסק. אבל אם הקלה איננה חייבת בברכת האירוסין, אולי עוד פעם יש בעיה של הפסק כשיונה אמן על הברכה, בין שתיית הכוס לבין הברכה, ומילא תהיה בעיה. והרב שכטר דן בזה בספרו, כמו שהזכרתי קודם. שמעתי, אני לא הייתי שם, אבל שמעתי שאנשים פעם ניגשו לרב ליכטנשטיין, שאלו אותו אם באמת יש מקום לחשוש לחשבון הזה, והרב ליכטנשטיין השיב, כך שמעתי, שהוא השיב דבר חומרה כזאת, שבמשך כל כך הרבה שנים, אף אחד לא העלה על דעתו, ולא שמענו את זה, לא צריכים להתחשב בו, מנהג ישראל תורה. מנהג שרציתי להתייחס אליו בקשר להבדלה, זה בקשר לנר של ההבדלה. האם צריכים דווקא אש, או אפשר על ידי חשמל? אותה שאלה, אולי בסיבות שונות בסוף פסיקה אחרת, שייכת גם לנר שבת. הרי בנר שבת יש מקום לדון, האם צריכים נרות או שמן, או אפשר על ידי חשמל. הרבה פוסקים התירו על ידי חשמל, ולא רק זה, אני שמעתי שהרב סולובייצ'יק אמר, במקומות שעוזבים את הבית, שאנשים לא משגיחים על האש, רצוי באמת להשתמש בחשמל, למעט עניין חס ושלום של סכנה. ובפנימיות, בישיבות, שחבר'ה מדליקים רוצים להדליק נרות בחדר, עדיף כמובן להדליק חשמל, כדי שחס ושלום לא תפרוץ שריפה. אבל לא נכנס עכשיו לכל הדיון בליל שבת, מה קורה במוצאי שבת. בהליכות הגרח כתוב שלפעמים רב חיים היה מברך על חשמל. בורא מורה אש במוצאי שבת. בנפש הרב, הרב שכטר מביא, שהרב סיפר שרב חיים עזר היה נוהג להיברך על חשמל. אבל הוא עשה את זאת בגלל שהוא פסק שחשמל זה אש ממש. והוא רצה להדגיש שכך הוא חשב, כדי להוציא מליבם של אנשים שחשבו שאין איסור דאורייתא בחשמל בשבת. כמובן, הדיון בקשר לחשמל, מה נחשב דאורייתא, מה נחשב דרבנן, ואש ואור וכולי, לא המקום כאן להיכנס לזה. אבל רב חיים עזר רצה להדגיש שלשיטתו, הדלקת אור בשבת, זה ממש אש וחייבים מדאורייתא. כדי להדגיש שכך הוא חשב, הוא אמר, הוא היה מבדיל על חשמל, מברך במאור אש על חשמל. אני חשבתי שאולי יש מקום להגיד שלא צריכים דווקא אש. אולי באמת מספיק אור כמו שיש בליל שבת. ולכן אני חיפשתי לראות איך הפוסקים מתייחסים לזה. לא ניכנס לכל הפוסקים, רק הבאתי היום ספר ילקוט יוסף, שהוא סדרה של ספרים מהרב יצחק יוסף, בנו של מרן הרב עובד יוסף, שהוא מביא פסקי הלכות לפי סדר שולחן ערוך עד אחרוני זמננו, והרב עובד יוסף עבר, הגיע והסכים לספרים האלה. וכך כתוב שם, אין לברך בורא מאורי האש על אור חשמל או הפנס חשמלי. ובמיוחד יש להקפיד שלא לברך התאורה פלורסנטית. ובהערה, הרב עובדיה מנמק 4 נימוקים למה שלא יוצאים במוצאי שבת בחשמל. א', יש מקום לדון שהרי יש זכוכית בין האור, בין האש, אם זה אש, לבין הרואה. בנר רגיל, אני רואה את, ישר, אני רואה את הנר, וכאן יש זכוכית, ויש מקום לדבר אם הזכוכית מהווה הפסק. אם זה נחשב ראייה. ב', אולי האש צריך להיות ממש אש. אש גלויה, ולא אש מחוסה. כמו שאדם הראשון הדליק במוצאי שבת. ג', קשור מאוד לארץ ישראל, אבל לא, לאו דווקא לחוץ לארץ. האם מותר להשתמש בחשמל בזמן שחברת חשמל פעלה בשבת, היו שם יהודים, ואולי הנר שאני משתמש בו, הנר שנעשית בו מלאכת עבירה, אין מברכים עליו. כמובן, רב חיים רייסה ורב חיים שגרו בחוץ לארץ, לא הייתה להם שאלה כזאת, אבל שתי השאלות האחרות כן היו להם. החשש הרביעי של הרב עובדיה, זה אולי באש יש גוונים שונים, אבל בחשמל יש רק גיוון אחד. היות שהברכה זה בורא מאורי האש, אולי צריכים גיוונים שונים של האור, וזה קורה רק באש ולא בחשמל. בשורה התחתונה, רב חיים לייזר ורב חיים היו מברכים, רב חיים לייזר באופן קבוע, רב חיים רק לפעמים, היו מברכים על חשמל בורא מאורי האש. אבל הרב עובדיה פסק שלא יכולים לברך, הוא חשש מזה בשום ברכה לבטלה.